טוב, שלום, ערב טוב. ראשית אני רוצה להודות לרב שנקולסקי על השיעור המאלף שלו. אתם כבר יודעים שהיות והוא הזכיר שאני גויסתי לעניין, שבזה היבטתי את דעתי שהמצות שלו הם כולם ראויות לאכילה, לפחות מבחינת ההלכה. אז לא טעמתי אם זה אכיל. בסדר גמור. שנית, בתחילת השיעור אני רוצה לברך את כל המצטרפים מהנוער ולברך מאוד את היוזמה שלכם לקבוע עיתים לתורה בישיבת בין הזמנים. אני מצטער קצת שלא הייתם בשיעור של הרב שנקולסקי, כי הייתם נהנים ממנו. אני אתייחס בקצרה לחלק מהדברים שלו, אבל השיעור יובן גם למי שלא היה בשיעור הקודם. הרב שנקולסקי פתח את השיעור הקודם בקריאה מהשולחן ערוך על כך שהראש היה מזדרז ומעודד אחרים שיעסקו בעצמם באפיית מצע, וכך הוא נוהג גם בקהילת נופי אביב, והוא כבר איזה כמה שנים אופה בחבורה, וכפי שנאמר בסוף השיעור, מרוב שהעבודה והעומס גדולים עליו, אז זה מתרחב והוא קונה נפשות לעניין הזה. הוא השנה צירף משגיחים נוספים ואני כאמור אחד מהם. עם זאת, אני אישית בא ממסורת של תלמידי חכמים גדולים, שעל שולחנם תמיד בליל הסדר היו מונחים רק מצות מכונה. בראשם סבי, הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, על שולחנו היו מונחים לא שלוש מצות מכונה, אלא שתיים, שכן הוא נהג כשיטת הרמב״ם, שבליל הסדר לוקחים רק שתי מצות. אבי מורי, הרב אהרון ליכטנשטיין, אוכל מצות מכונה למצת מצווה בליל הסדר. סיפר לי חתנו של הרב שלמה פישר, דיין לבית הדין הרבני הגדול, מגדולי הדור, שגם הוא אוכל רק מצות מכונה בליל הסדר, ומנה לי עוד רשימה ארוכה. ועל כן השיעור הזה חלילה לא בא לסתור את דבריו של הרב שנקולסקי, הוא גם לא, ודאי לא ניתן לומר שלא ניתן לצאת ידי חובה במצות יד, אלא הייתי רוצה להציג איזושהי תמונה קצת מאוזנת ולהסביר גם למה הם סברו שאין שום חשש בכלל במצות מכונה, ולכן באופן פשוט הם העדיפו אותם ואולי יותר. אבל גם הם חלילה לחשוב שסברו שהמצות יד הן לא טובות. וכדי להעמיד קצת על הרקע לשאלה, אני רוצה קצת לחזור לשאלה כפי שהתעוררה. אם כי אני לא מתיימר להקיף כאן את המקורות כולם. בקהילת נופי אביב גר יהודי שכתב עבודת מחקר על הרבנות בגליציה במאה ה-19. לפני כמה שנים שמעתי ממנו שיעור שבו הוא פרס את הפולמוס, הראה איפה הפולמוס התחיל, איפה המכונות היו, מי כל המתדיינים. שמו חיים גרטנר, הוא כרגע לא נמצא בארץ, הוא נמצא בחוץ לארץ לחצי שנה, לכן לא הזמנתי אותו. אני חוזר, אני לא מתיימר לתת פה סקירה היסטורית, אלא סקירה הלכתית למדנית. אבל אם אנחנו נקרא במקורות הראשוניים, נוכל להגדיר לעצמנו את הבעיות הלכתיות. כשברקע כמעט של כל הדברים עומדת נקודה יסודית שיש לקחת אותה בחשבון, וזה המעבר מאפייה ביתית לאפייה מתועסת. ופה הרב שנקולסקי ברשותך, הרב שנקולסקי בעצם עושה אפייה ביתית בקהילת נופי אביב. יש לו מאפייה, לו היא הייתה מנסה להיות מסחרית, היא הייתה פושטת את הרגל מזמן. אתה מסכים? גם בגלל האיכות של המצות, אני הייתי שם אתמול, אני אהיה שם השבוע, אני אהיה משגיח, אני חייב להגיד שמאפייה, הרב תיאר שמקילו של קמח ומצות מכונה יוצאים 900 גרם מצות, בקהילת נופי אביב יוצאים הרבה פחות. הרצפה מלאה במצות שבורות ו... כדי קליפה, כדי נטילה וכו'. הכמות מאוד קטנה. כשהרב תיאר את נושא הפרשת חלה, עושים קילו במשמרת. קילו במשמרת, בחשבון כלכלי, אין לזה שום סיכוי בשום מקום. ובעצם הגדלות של המפעל שהרב שנקולסקי עושה, והוא מזמין כל בני בית שמש להצטרף דרך הגבאי, שקוראים לו דוד שטרן, זה שהוא הצליח להפיח בקהילה אפייה ביתית במסגרת קהילתית, כי אין מישהו היום שבביתו יעיז לאפות מצות. אני לא מכיר אדם שכזה. אבל צריך לדעת שבימים קדמונים אנשים אפו מצות בבית. והקהילה שדומני שבאורחות חייה היא הקרובה ביותר לאורחות חייהם של אבותינו, אלו התימנים, על הרב קפח זכר צדיק לברכה בספרו הליכות תימן, כאשר הוא מתאר את חג הפסח תיאורים מופלאים, אני מאוד ממליץ למי שרוצה לקרוא, יש דברים נפלאים ביותר על חג הפסח בתימן. הוא מתאר אפייה ביתית של מצות, אפייה יומיומית במהלך חג הפסח, מצות טריות, רכות, והוא גם משתלח שם, אני לא אבזבז את הזמן הזה, משתלח באשכנזים שאוכלים דיקטים קשים וכולי, ובמילים מאוד קשות, אולי רק חידוד אחד, הוא מביא שם בשם סבו, רב יחיא קפח, זה צדיק לברכה, שהעיר לגבי היתר אוכל נפש, הרי היתר מפורש בתורה רק ביחס לחג המצות. לעומת זאת, בשאר החגים, היתר לא נאמר במפורש, אלא מלמד אותנו הרמב"ן שהתורה מתארת את איסור המלאכה כמלאכת עבודה, בניגוד לשבת שהתורה אסרה כל מלאכה, כאשר מלאכת עבודה מרמזת שאוכל נפש איננו כלול. וזה עיר בדרך החידוד הרב קפח, הרב יחיא קפח, מדוע התורה דווקא בפסח מצאה לנכון להזכיר במפורש את היתר של אוכל נפש, כי היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיקומו עדות מסוימות, הוא מתכוון לעדה שלי, שיחשבו שאסור לאפות בפסח, לכן כתוב מפורש בתורה, אך אשר יאכל אוכל נפש ולבדו יעשה לכם, התורה אומרת שמותר לאפות בחג הפסח. אבל כשמדובר שם על אפייה ביתית, היום, ואני חושב שזה חלק מהסיפור, אני בהמשך אני אנסה להסביר קצת איך שאני מבין את נוהגיו של סבי, הרב סולובייצ'יק, היום בבית לא עולה על דעתנו, וכשהרב תיאר שלשיטת רשי, בערב פסח שחל בשבת, רשי היה אופה בליל הסדר, הוא לא אפה כמות מבחרית, הוא אפה בביתו, יש להניח שהוא אפה עוד הרבה פעמים בביתו, לא היה לו מכונת לחם כמו היום, אבל אני מניח שהייתה הרבה אפייה ביתית, למרות שמוסד המאפייה ודאי קיים כבר בספרות חז"ל, הנחתום, חז"ל מרבים לדבר עליו, אבל היום אנחנו צריכים מסגרת מתועסת, צריכים משגיח, לפני כן שאלת, האם יש משגיח באפייה של הרב שם, רעיון המשגיח כבר הוא שייך לעולם של תעשיית מזון. אין משגיח בבית. בבית, עקרת הבית, מי שמבשל בפועל, יש גם בתים היום שהגברים מבשלים, אבל הם אחריות על עצמם. אין משגיח שעומד ונותן תעודה. אם רק להמחיש קצת את המהפכה שהראה בעולם בתחום הזה, אני מחזיק בביתי ספר נפלא מאוד, שאני מוכן להשאיל אותו לכל מנדי בית. כתב אותו יהודי בשם חיים הומברגר, שסבו היה מתלמידי החתם סופר שעלה ארצה ב-1840. והיהודי הזה, שהוא נכדו, מתאר שלושה עולמות, זה שם הספר. את סבו, את אביו ואת עולמו שלו, שלושה דורות בירושלים במאה ה-19. הוא מביא שם חומרה של סבו, בהלכות כשרות בפסח. מהי אותה חומרה? הוא מתאר ששנה אחת חשקה נפשם של יהודי ירושלים בהרינג ודג מלוח בחג הפסח. שלחו משלחת לטבריה, אז לא הלכו לסופר וקנו, היה עסק יותר מסובך. שלחו משלחת לטבריה, הם דגו דגים בכנרת, הם מלכו אותם הכל עם השגוחה והם השגיחו על הכל, הביאו את זה לירושלים, ססון ושמחה בירושלים, אפשר לאכול את דגים בחג הפסח. בליל הסדר מגישים את הדגים לשולחן, סבו פותח את הדג וקורא הסיוט שכל מי שלומד מקורות הלכה מכיר אותם, יש חיטים, גרעיני חיטה בתוך הדג הזה. מאז סבו קיבל על עצמו חומרה לא לסמוך רק על הבדץ, אלא לא לסמוך על שום הכשר. התעשיית המזון ברובה הייתה ביתית, היה איזה חידוש שאפשר להביא דגים מטבריה, המסקנה הברורה הייתה אין הכשרים בכלל. היום תאמרו למישהו שהוא לא יסמוך על שום הכשר בפסח, את כל המזון, זה לא עולה דעת שלנו בכלל. אנחנו נמצאים היום במצב של תעשיית מזון שהיא כולה כמעט מופקעת מהידיים שלנו. אנחנו מקבלים מצרכים מוכנים ואנחנו מבשלים אותם. כאשר יש לזה מחיר בריאותי גם, צריך להגיד את זה במפורש, כי הם תוקעים פנימה היום כל מיני דברים שלא עולה על הדעת, ויש לזה גם השפעות מכריעות, מרחיקות לכת על כל עולם של הכשרות. כולל היווצרות מוסד המשגיח, כל מוסד ההשגחות, התחכום היום שיש בתעשיות המזון דורשות מקצועיות רבה מצד נותן של הכשר, אלו דברים שהם הרבה יותר מורכבים, ומי שילך, ואני חוזר וממליץ, לאפייה בנושא אביב, יש זה מאוד פשוט שם בסופו של דבר. באמת זה מהדרין גמור לדעתי, כי אין סיכוי שיוצאת מצרים חמץ שם. אבל כשחושבים על מקום מתועס, שהנוגסים דוחקים בעם ואומרים מהר מהר, וזה הרבה יותר מסובך כי עומדים לנגד העיניים שיקולים כלכליים ואחרים, והרבה מהמקומות היום שאדם שואל את עצמו מצות מכונה או יד, זה לא מצות יד שהוא עפה אצל הרב של קולסקי, שהם לאט לאט וקילו כל פעם והוא בעצמו, אלא מדובר על בין מצות יד מבית חרושת למצות מכונה מבית חרושת. וכשמעמידים בית חרושת מול בית חרושת, דברי העידוד של הראש הם יוצאים מהתמונה, והתמונה גם נראית אחרת. אני, עוד פעם, אני חליל לא מפקפק בכשרות שבתי החרושת ליד, ואני אומר, ההצגה שראוי שכל אדם יעסוק במצות, ושהדרך היחידה היד, זה בתנאי שהוא עושה אותו באופן שזה נעשה פה בתוך העיר בית שמש, והיא לא נותנת כמות מסחרית לשום בית. כלומר, יכול אדם להצטרף ל-20 חבורות, ואולי הוא, בסוף, לי יש 8 ילדים, אני קונה איזה 7, 8, 9 קילו מצות, אני חושב שכל החבורות, אם הייתי חבר, לא הייתי מגיע, נכון? כל אחד יוצא מאפייה עם 7-8 מצות, אם זה חבורה בינונית, אני חושב. כלומר, העניין הזה שאתה בעצמך עוסק עניין גדול ועצום, וזה דבר מאוד חשוב. מצד שני, התמונה היא הרבה יותר, אני חושב, מסובכת, כי זה בסופו של דבר, המסגרת כולה היא של מזון מתועש. וכאן השאלה היא היתרונות והחסרונות, ואני מזדהה עם כל מילה שהרב שנקולסקי אמר, תולי במקום, תולי בזמן, המציאות שדיברו עליהם, הפוסקים הראשונים שדנו, הם דיברו על מציאות אחת, המציאות היום השתנה, צריך לבדוק כל דבר לגופו, אבל מבחינת הפרופורציות, או המסגרת שבו מעמידים, במסגרת שאנחנו אופים, במסגרת מתועסת, ואנחנו צריכים להביא כמות גדולה מאוד של מצות לביתנו, הקו כמעט מכריע, לחפש מאפייה שתופה בצורה זולה, זה שיקול של כולם, קשרה למהדרין, וכאן כמעט הייתי אומר היתרונות של המכונות, כמעט אפשר לעמוד בפני זה. כן. ואחד מהתשובות, אומרים, אתה לא אוהב מכונות, אז למה אתה קונה ספרים מודפסים? אז איזשהו מקום, יש פה שטף של הטיוש שנותן את כל היתרונות כמעט, שכמובן צריך, לעמוד על המשמר שהתופעה ידועה, וכשמעיינים בחלק מהתשובות הראשונות, אני לא הבאתי מספיק עותקים, לא שיערתי שכל הנוער יצטרף, אז אני לא אקד דברים מבפנים אלא יותר על פה, שקוראים בחלק פשוט עומדים נבוכים מול המציאות החדשה ואומרים מה זה הדבר הזה. המשיב הידוע ביותר שאסר את זה בתשובותיו זה שלמה קלוגר מגדולי גליציה בתשובות שהוא פרסם באמצע המאה ה-19, יש לו כמה תשובות, הוא פרסם מודעה רבה, הוא פרסם קונטרס, הוא עשה רעש גדול, אני אקריא לכם מקצת מהשיקולים. השיקול הראשון שהוא נותן אותו, זה אפשר לראות שהם לא תופסים, או זה, לנו זה מובן מאליו, אולי נושא מכונה, אני חושב שכשמעיינים בתשובות שנאמרים, כשהחשמל בראשיתו, שאנשים שואלים את עצמם, מה זה, זה נראה להם כמו איזה כישוף כמעט. כלומר, לא תופסים שזה מעשה אנוש שלוחצים על הכפתור ודברים זזים, זה חלק מהשאלות שואלות על הפרק. דברים שמהזווית של היום אולי נראים אחרת לגמרי. למשל, בחלק מהתשובות שואלים עד כמה, אם זה מעשה גברה או לא. במציאות של היום שהכל נעשה בלחיצות של כפתורים, בהחלט אפשר לראות פרספקטיבה קצת אחרת, אבל זו פרספקטיבה חשובה ומרכזית, והרב הזכיר את הקודם על לשמה. בנושא על לשמה אני אטפל מיד בנפרד, זה נושא מרכזי. רב שלמה קלוגר מעלה עוד הרבה נימוקים ושיקולים, אני מקריא חלק מהם, שאפשר לראות שהם בדיוק נמצאים על הצומת הזאת, של המעבר למשהו חדש, שאני אוטומטית שואל האם הוא עומד בקריטריונים ההלכתיים הבסיסיים. שלמה קלוגר מדבר על הפושרין. הרב דיבר קודם על מים שלנו. והוא אומר, חזל נתנו שיעורים. במסגרת הזאת הוא אומר, השיעורים לא חשבו על מכונות, אולי יש שיעור אחר. אני מקריא את זה, זה מי שהדפים לפניו, זה בשורה, בשורה 18. ואם כן, הוכנמי, ואם יהיה על ידי משין, צריך שמירה יתרה. כלומר, אולי השיעורים המוכרים לנו כבר, הם לא תופסים על מכונות. והוא מסביר, חדה, כי מי יודע אם עסק המשין מבטל שלא יחמיץ, אנו לא מצינו בפוסקים, רק עסק אדם בידיים. אחד מהדברים שהרב בא לדבר עליהם, זה כשכל זמן שמתעסקים בבצק הוא לא מחמיץ. אומר רב שלמה קלוגר, על ידיים, אני יודע, חזל דיברו על ידיים, ומי אומר שסרט רץ, שזה אותו דבר? כלומר, התופעה החדשה הזו צריך להכניס אותה לתוך הקטגוריות, והוא שואל את עצמו, האם הקטגוריות ההלכתיות המוכרות, הן כוללות את הפנומן הזה? ומי יכול לשער הטבע? ואף אם מעכב שלא יחמיץ, הרי כיוון זה דרך המשין לעשות מרובעים ונשארו פירורים, הנה לצרף אחר כך הפירורים, ודאי אסור, והוא ממשיך, ואם כן צריך לבאר הפירורים שלא יתערבו במצא, אם כן צריך שמירה יתרה ולא עדיף זה מללוש בפושרים, והוא מתלבט בדבר הזה. עניין שלישי הוא מזכיר, ופה מגיעים למחיר של המזון המתועס. הזכרתי קודם ברמז את נושא צבעי מאכל ודומיהם. בעלי בתי החרושת עובדים עלינו, הם רוצים שיהיה אסתטי, הם רוצים שנקנה את זה. ואחד מהדברים זה הרצון שלהם לעשות מלבן הוא משיקולים גם מסחריים, זה לא שיקולים הלכתיים. תראו את המצות, הרב אמר שהם בכל הצורות בעולם. אף אחד לא יצא באפייה של אתמול, שהייתי נורך לא עגולה, אבל ודאי לא מלבני. עכשיו מלבן זה הדבר הכי נוח לשים בקופסה, זה אתם יודעים. היה לפני כמה שנים, אני זוכר, בהנדסה גנטית ניסו לרבי עגבניות או ביצים. כי האריזות של זה ממש בזבוז מקום, וזה עולה כסף כל הדברים האלה. גם נשברים בגלל הדברים, לפחות ביצים, לא עגבניות, כן? אז כאן הוא מדבר על סריקי בית ביתוס. היו חותכים עם סכינים כדי לרבה אותם, והוא עולה על הבעיה הזאת. אני רוצה שנשמע גם את השיקול האחרון שהוא מעלה, שני שיקולים, אני מקריא. גם הוא כותב כך, אין זה, זה שורה 32, אין זה מגדר היושר והמוסר להיות גוזל לעניים, שעיניהם נשואות לזה להיות מן העזר הזה, עזר להם להוצאות הפסח המרובים לבני עמנו. כן, הוא מדבר על כך שהמהפכה של המכונות היא גזלה את פרנסתם של הפועלים. ובדבר הזה הוא מעריך, זה לא הבאתי לפניכם, אבל בתשובה שרבי יוסף שאול נטלזון, בעל השואל ומשיב, שהגן על המסות מכונה, כשהוא בא לתאר את אותם עניים שגזלו את פרנסתם, ופה הוא מתאר אנשים אחרים לגמרי, וכאן שומעים את המחיר של התעשייה שגם הוא הכיר אותו, והוא חשב שהמכונה מצילה מהמחיר של מעשיית יד מתועסת, מה שהזכרתי קודם, אני מקריא לכם, שלא לפניכם, מה גם שבאבונותינו הרבים, הוא כותב כך, עניים מרודים יבואו ביתה לעשות מלאכת המסות, מי הם הפועלים האלה? עכשיו תשמעו מה הוא מתאר, וזה לא נכון רק למקומו, ואולי רק למאפייה מסוימת, אבל לפחות זה דילמה או בעיה שצריך להעמיד אותה גם כנגד. הוא אומר ככה, וכל מי שעומד בשעת אפיית המצות יעיד כמה מכשולות נתעבו בעשיית המצות הנערכות על ידי אנשים ועבדים, קלי דעת, וכל אנשי עירנו יעידון יגידון כזאת, כי זה שנתיים שנתמדתי לרב אב בידין פה, תיקנתי שיעמידו נאמנים בכל בית מעשי המצות. כלומר הוא תיקן השגחה, כי תראו מה היה, ובכל זה מצאנו הרבה מכשולות שגנבו הרבה עיסות, תשארו כמה עניים היו הפועלים האלה, הם מופיעים מצב בדרך מים עסוקים ונשים בכיס קצת, שיהיה להם בשביל לאפות לעצמם, ותשמעו מה הוא מתאר. וגם קדשו ואפו לחמם חמץ בין פרק לפרק, אתה שאלת על התנור, אז הם בין כל 18 דקות היו מפסיקים, באמצע הם היו מופיעים לחם בתנור, באותו תנור שופים את המצות. זה לא קורה בקהילה של נופי אביב, בבית חרושת המשגיח הוא כמו בלש, כלומר כשמדובר על אפיית יד מתועסת, אומר רבי יוסף שאול נטלזון, עדיף במכונה, והמכונה לא גונבת בצק וגם לא עושה לי בעיות. וגם כשעומדים כל היום וכל הלילה נחלש כוחם, אבל וכאן אפשר לשמוע את ההתרשמות שלו מהמיכון החדש, מהפכה תעשייתית, ויותר יש לחשוש מחששות שלו. אבל במשין, על אז עובדים אנשים בעלי כוח, יהודים, ועובדים עבודתם בשלימות, ויופו הרבה ביום אחד יותר מתנורים, וגודל המהירות אין לשער וכו'. אז מבחינת הצומת, הם עומדים על צומת שהם מתלבטים לגביה. כאמור, זה הצומת של המעבר מיד למיכון. אפשר לשמוע אצל שניהם את הצליל הברור שהכל כבר מתועס. השואל ומשיב, אני חוזר, סליחה, הרב שלמה קלוגר, אני חוזר אליו, תשמעו את הדברים, את הנימוקים שהוא נותן בסוף, ופה שומעים צלילים של אורתודוקסיה. כותב שורה 40, גם כל מנהג ישראל תורה, מעולם הווי מצות עגולים ולא מרובעים, ואתה נעשו המצות ברובעים, כי עגולים אי אפשר מכוח הפירורים, כאשר כתב רום מעלתו, השם המרובעים, וזה לא יעשה לשנות מנהג ישראל. בגלל השעה אני לא מעריך אתכם הלאה בתשובה הבאה, אתם מוזמנים לראות, אבל בחלק זה מתגלגל בהתכתבויות שיש לו עם המכותב שלו לשאלות האלה. כתב לו המכותב חזרה, וזה נמצא בשורה 53, אפשר לראות את התגובה של שלמה קלוגר. הוא כתב לו שלדבריך אל תשתמש באייזנבאום. יודעים מה זה אייזנבאום? באום זה רכבת. אז הוא אומר לו, שלמה קלוגר, מה אתה מבלבל לי את המוח עם הרכבת? והוא כותב לו כך, מה העניין שביטה אצל הר סיני? בדבר הרשות, יכול אדם לעשות כרצונו. אתה רוצה לנסוע ברכבת ולא בחמור? בבקשה, כן? איזה מלבוש שיתב לו, אבל בדבר מצווה, אין לנו רק מהג הראשונים ואבותינו הקדושים. היעשה לו אדם תלית של מצווה בתמונה אחרת שלא ממות עולם? פה הטענה היא טענה חזקה שהלבוש השתנה בעולם. אם אפשר לומר רגע לחת, הלבוש של ארבע כנפות שחזל מחייבים בציצית, זה הלבוש בימי קדם, שאם רוצים לתפוס, דיברתי כבר על התימנים, יש תמונות של עולים מתימן, ארבעת הקסמים, שיורדים עם בגדים של ארבע כנפות, שזה לא בגד מזויף שהם עושים רק בשביל המצווה. זה היה בגד שהבגדים הולכים ותופסים יותר צורה של גוף האדם. זו תעשייה יותר מתוחכמת, היא מעלה בעיות של צניות כידוע, שזה בדיוק הרי המאבק בין החצאית למכנסיים. המכנסיים מדגישים את צווי הגוף, הם יותר נוחים, אבל הם מדגישים ולכן הם פחות צנועים. ואומר רב שלמה קלוגר, מה תגיד, עכשיו שהלבוש מתקדם, אז אנחנו במצוות, גם אנחנו נשארים עם הגדרות הישנות. וזה, אני אביא את זה לא כדי לזכור סקירה מדויקת, אלא כדי להצביע לבעיות. מהם השאלות שלכאורה עומדים על הפרק היום? כי אנחנו באים לתת לעצמנו דין וחשבון על מצות מצווה, אז היום אני חושב שכמעט אין מי ש... טוב, אצל חסידים אני יודע שיש, אבל... לרוב השאלה שנדונה בקרב קהלים שלנו זה בעיקר על מצת מצווה בליל הסדר. הוויכוחים האלה של אייזנבאום וכולי, אני לא חושב שהם עומדים על הפרק, וגם האפייה בנושא אביב היא אפייה שמכוונת כלפי מצת מצווה. הכמויות כאמור עמידות על זה. בליל הסדר עצמו, סליחה, במהלך החג כולו, לפחות בקרב קהילות המתנגדים, הפרושים, האשכנזים, אני חושב שאין מי שמערער על כשרותם של מצות מכונה. אצל חסידים התמונה היא אחרת. אצל חסידים הם הרבה אוכלים מצות יד כל החג. הרקע, אני חושב, הוא לא שיטת הגרא, תתקן אותי, הרב אלי, הרקע של החסידים הוא לא שיטת הגרא שיש קיום באכילת מצה כל שבעה, אלא פשוט אומרים המצה, המכונה... מן דחר שמיים, אין, ממשיכים את הקו של שלמה קלוגר, כן, זה דבר שגם רואים עמוק יותר בתפיסת העולם החסידית, זה גם בא לידי ביטוי בלבוש ובדברים אחרים, זה מקפידים על זה, יש לי אח שהוא ליטאי שמקפיד לאכול רק מצת יד כל שבעה, אני חושב בצירוף של מצות יד בטוח בסדר, כי אבותינו אכלו מצות יד, ואני חושב שברקע עומד לו גם שיטת הגרא, שיש קיום, כשם שיש קיום כל שבעה באכילה בסוכה, גם יש קיום כל שבעה באכילת מצה, אני חושב שזה די נדיר. השאלה המרכזית היא השאלה של ליל הסדר, האם לצאת בו ידי חובה של מצת מצווה, שזה ממנו גם ממקד את הדיון לשאלה מאוד ספציפית, והיא שאלת הלשמה. כן, בבקשה. אבל אפשר לאכול מצה שמורה מכונה כל שבעה, זה שתי שאלה אחרת לגמרי.
כן, אבל יש שיטה חסידית כזה.
לאכול מצה שמורה כל שבעה?
כן.
יש גם מנהג ליטאי כזה, לפי ברמב"ם משמע שככה צריך. זה שתי שאלות נפרדות, אתה יכול לאפות מצות יד מקמח שהוא לא שמור משל קצירה, ואתה יכול מצאת מכונה. כשאומרים שמורה זה גם מטעה, כי גם המצות הפשוטות... הקמח שמור משעת לישה, או רק לא שמור משעת קצירה. כלומר, אם מביאים את השאלה לליל הסדר, דומה שזה בעיקר מתמקד בשאלת הלשמה, וכאן אני בקצרה רוצה לזכור בפניכם את ההתמודדות שהייתה לגדולי בריסק עם נושא לשמה. בוא נאמר שהפלטפורמה, הבסיס של הקביעה בעניין לשמה, הוא נובע מבעיה מסוימת שיש ברמב״ם. האופן שבו הרמב״ם הציג את הצורך לשמור את המצות. הרמב״ם, מי שהדפים עברו בינו, זה בעמוד השלישי, ופי פה שלושה רמב״מים, הרמב״ם מביא את הדין של שימור מצה לשמה בשלושה מקומות במשנה תורה. המקום הראשון הוא בפרק ה' מלכות חמץ ומצה, וזה נוגע להערה שלך. כדי להבין את משמעות ההבאה בפרק ה' צריך להבין את המבנה של הלכות חמץ ומצה. הרמב״ם בפרק ה' עוסק בדיני חמץ, בפרק ו' הוא עוסק בדיני מצה, בפרק ז' הוא עוסק בהגדרת המצוות של ליל ט"ו בניסן, ובפרק ח' הוא מתאר את ליל הסדר. כאשר ההבאה של דין של שימור במסגרת פרק ה' שעוסק בחמץ, פירושו שאנחנו לכאורה לא עוסקים פה דווקא במצת מצווה של ליל ט"ו, אלא אנחנו עוסקים בהלכה כללית שקשורה בזהירות מחימוץ. כן, ולשון הרמב״ם היא, אני מקריא, שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר יזהרו במצה ושימרו אותה מכל צד חימוץ. לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום חימוץ. מכאן המקור למי שרוצה להקפיד על שיטת הרמב״ם, פשטות הדברים, שהרמב״ם פה מדבר על זהירות מחימוץ שהיא במהלך כל ימי חג הפסח. מכאן בסיס לאותם שמקפידים לאכול מה שמכונה מצה שמורה משעת קפירה במהלך כל החג. המגיד משנה העיר על המיקום בהלכות חמץ ושאל איכן הביא הרמב״ם דין שצריך לשמור מצה של ליל ט"ו וניסן לשמה לשם מצת מצווה. אני מקריא לכם, הדברים מובאים פה לפניכם. המגיד משנה מציין שהמקור לרמב״ם הוא גמרא בשלהי פרק כל שעה בפסחים דף מם, ועל זה מאיר המגיד משנה, ולא נזכר בהלכות ולא בדברי רבינו שום חילוק בין המצה של לילה ראשון למצה שאדם אוכל בשאר ימי הפסח. הערה שהערתי קודם, נראה שזה דין של שימור מחימוץ. אלא שבסוף הרבה פסחים כתב הרב אלפסי, היכא דלקלי כולה סעודתא ממצה דמינטרה, אם אין לאדם מצה שמורה אלא כזית בלחוד, אז מה יעשה איזה מינטר? הוא דעית להכיל ברישה. וכן כתב רבינו סוף פרק ח', מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, הורו ז"ל שהשימור אינו מעכב ולכתחילה ראוי לעשותו בכל הדגן, אלא שאינו מעכב אלא בלילה הראשון, שהוא חובה לאכול מצה משומרת. כן, הראיתי לכם את הרמב״ם בהמשך, שורה 120, הרמב״ם כותב כך, מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, שגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על מצה, על אכילת מצה ואוכל אותו כזית, אינו טועם אחריו כלום. הרי שמפורש בדברי הרמב״ם, שמותר לאכול מצה שאינה משומרת, מצד דיני חמץ, רק לא יוצאים בה ידי חובה. אז על כורחנו שיש כאן מושג שמיוחד אליל הסדר, אלא שהרמב״ם בשום מקום לא כותב שיש חובה כזאת, אלא מדבר על מי שאין לו, אבל הוא מעולם לא כתב שצריך לעשות את זה. וממשיך המגיד משנה ואומר, ואף על פי שקשה לי למה לא כתבו עדי פסיקות של נוכרים אדם מלא קריסטום מבד שיוכל כזית מצה באחרונה, בכוונתם צריכה לעיון. מגיד משנה פה מאוד מתלבט ביישוב הזה של דברי הרמב״ם. שזה צריך להוסיף מקור נוסף, וזה רמב״ם בהלכות פרק ו' מלכות חמץ ומצה, ביחס לחלות הודה וקיקי נזיר, שעשה אותן לעצמו, והרי צריך לשמר אותן גם בחימוץ, אין יוצאים בהן שנאמר ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לעניין מצה, בלבד היא שיוצאים בה, אבל זו משתמרת לעניין הזבח. וכאן הרמב״ם לכאורה שוב פעם, מצד אחד מדבר על בפרחות פרק ו', כמו במסגרת הפרק של מצה, על מצה המשתמרת לשם מצה, וכאן התלבטו האחרונים, מהי התמונה שעולה מכל הרמב״מים האלה? שאני אסכם, הדין המרכזי של שימור בלשון חיובית הוא בהלכות חמץ. בשני מקומות במסגרת הלכות מצה הרמב״ם מדבר על שימור שנראה כקשור בלילה הראשון, אבל הדברים לא מספיק ברורים. כאן בעניין הזה יש מחלוקת בין שניים מגדולי ברית, בין רב חיים לבין בנו רב משה סולובייצ'יק, אביו של הרב סולובייצ'יק. הדברים של רב חיים נמצאים מפורש בחיבור שלו, והדברים של רב מויש צוטטו בשיעורים של בנו של הגריד, ומי שרוצה לעיין זה נמצא בספר הזה שהביא הרבה תורות מהגריד בהלכות המועדים הרי קדם בסימן מ"ה. כאן הוא מביא בשם רב מויש סולובייצ'יק את ההסבר הבא, שבעצם אין דין לשמור מצה לשמה. כך הוא טוען, לו היה דין כזה רמב"ם היה צריך לכתוב אותו במפורש. היי, כיצד נפרש את הדין של חלות תודה? אז הוא טוען כך. דיקר דין שימור, אני אמר בקרא, דושמרתם את המצות, הוא דין שימור מחימוץ. וכל שכן הרמב״ם שכתב בפרק ה' לגבי כל הפסח. אלא מהך קרא יפין המפסול במצה המשתמרת עניין זבח, ומחשבת זבח פוסלת את המצה ומפקעת ממנה שם מצה דו אלה מצה זבח. טענה היא שאין צורך לשמור את המצה לשם מצה, אלא שאם אני שומר אותו לשם זהות אחרת, אז אני עוקר את זהותו כמצה של פסח והופך אותו למצה של זבח. זה פסול חלות תודה או קיקי נזיר, אבל אין דין בכלל שצריך לשמור מצות לשמה. מצד דיני מצה, לדעתו אין דין מיוחד כזה בליל הסדר. לא מספיק ברור בדבריו מה, איך הוא פירש את הרמה בפרק ח'. כי הוא התייחס כאן בדברים שמצוטטים רק לרמה בפרק ו' על חלות תודה, מול הרמה בפרק ה' על חובת השימור. ובאמת בסימנה של אחריו יש פה דיון שלם בשיטת רב חיים, שמצד אחד חלק על כל הניסוח הזה, מצד שני באופן מעשי כמעט מציע אותו דבר. אני מקריא לכם. מצד אחד רב חיים בחיבורו על הרמב״ם כותב כך, בעיקר הדין שימור לשם מצה, תרי דיני יש בזה, יש שני סוגי שימור. אחד העצם מעשה השימור שצריך לשומרה מחימוץ, שזהו עיקר מצוות שימור, ועוד יש בדין בהחפצה שיחול בשם משומרת לשם מצה. יש שני דינים, יש דין אחד של מעשה שימור לשמה, ויש דין שני בחפצה של המצה, שהמצה צריכה להיקרא מצה שמורה. ועל זה הוא הולך ומפתח פה בהמשך, שבזה יש הבדל בין הלילה הראשון לבין שאר ימות הפסח, ועל זה הוא מאיר דבר שבעצם כמעט מנטרל את כל הטענה, את כל החידוש בדברי רב חיים, כי כאן הוא ממשיך והוא אומר, שאולי מכל מקום שיטת הגר"א ז"ל, זה לדעת הרמב״ם לא בעניין שימור לשם מצת מצווה, וסגי בשימור לשם מצה בלבד, והוא הדין אם ישמרה לשם מצה שכל שבעת ימי הפסח, אבי המצה משומרת וחזה למצווה. כלומר, רב חיים מצד אחד נקט ברמב״ם שצריך לשמור מצה לשמה, מיוחד בליל תדווה, מצד שני לא צריך לחשוב לשם מצת מצווה, מספיק לחשוב שישמר מחימוץ. במובן הזה הוא ניסח אחרת ברב משה סולובייצ'יק, אבל הוא בעצם כמעט הגיע לשיטתו. ויסוד הבעיה הוא כאמור ברמב״ם. וכאן אפשר לעלות שאלה אם פוסקים על פי רמב״ם. זו שאלה גדולה על כל דרכי הפסיקה שלהם, אבל גדולי ברית על רקע הזה, החשש הגדול הזה מלשמה, הם היו רגועים לגביו, מתוך ראשית תחושה שהרמב״ם בעצם לא דורש שימור לשמה. יתרה מזאת, שמעתי פעם בשם סבי, את הטענה הבאה, שלא צריך לאפות את המצות לשמה, אלא צריך לשמר לשמה, לא, כתוב שמרתם את המצות. טענתו הייתה שהמשגיח, אתה חיפשת אותו, המשגיח שומר על המכונה, כלומר ייתכן שהמכונה, גם מי שחושב שמכונה לא יכולה להיות לשמה, אבל המשגיח הוא שומר לשמה על כל התהליך, ולכן הוא, כל העניין של לשמה לא יטריד אותו כלל, ממש זה לא יטריד אותו. בכל זאת, גם אם זה לא מטריד אותך, כל נושא הלשמה, כן, בבקשה.
זה הקטע בעולם מזה לשמה
בלי מעשה? אתה שואל שאלה טובה, ואני רוצה להסביר דעתי את הקושיה המרכזית על דבריו, לחירש אותה וקטן שגדול עונה לגביו. קודם בשיעור של הרב שנקולבסקי על הדיון מה קטנים יכולים לעשות, הראש המיודוע שהוא יסוד הדברים מדבר על השאלה אם גדול עונה לגביו עוזר, לפי הטענה היסודית שצריך לשמור לשמה ולכן לא צריך לאפות לשמה וכל המעשה לא צריך להיות לשמה, אז לא היה שום מקום לדון בקטן. אלא אם כן אתה חושב שהקטן לא שומע על הגדול, אבל זה לא מה שכתוב בראש. אבל יש פיקפוקים על הטענה לעצמה, אבל אני רק מספר לכם שנכון הנושא של לשמה, הם היו רגועים לגביו, בגלל שחשבו שאולי אין דין כזה שצריך לשמור לשמה, וגם כנראה סברו שמכונה היא נחשבת כוח גברה, גם אם היא לא כוח גברה, הם אמרו, יש משגיח. מצוטט בשם סבי מקור נוסף שאפשר גם להביא אותו כראיה לסתור. הגמרא בפסחים הביאה כמה דעות מה זה לחם עוני. פה פירוש הביטוי, מה השורש של המילה עוני ומה פירושו. הגמרא בפסחים בקוף תדר עמוד ב', יש שם כמה דעות. שמואל אומר לחם עוני זה לחם שעונים עליו דברים הרבה. יש שם דעה אחרת, אני דרכו בפרוסה, אף כאן בפרוסה. והסדר שלישי בגמרא, מה דרכו של אני הוא מסיק ואשתו עופה, אף כאן נמי הוא מסיק ואשתו עופה. שאלה, מה הדעה השלישית רוצה ללמד אותנו? וכאן רש"י אומר, אף כאן הוא משיג ואשתו הופעה כדי שלא תחמיד. וכאן שמעתי פעם מסבי את הטענה הבאה, והיא שגם אם יש 18 דקות מרווח ואפשר להיות רגועים, אבל אני אין לו 18 דקות, כי אני עיתותיו אינם בידו וממהר, וכאן הטענה הייתה שיש עניין לכל מצא שאפו אותו כמה שיותר מהר, שהתהליך היה כמה שיותר משוכלל בתהליך האפייה שלו, וכאן מצות מכונה הן מהירות הרבה יותר ממצות יד, ולכן אפילו עדיף הדבר הזה. אני אומר, הנימוק הזה הוא לא כך פשוט, כי לא ברור ראשית שזה פירוש הגמרא. אפשר לא אומר בדיוק הפוך, אפשר להגיד שאני לא קונה מבית חרושת, אני עושה בכוחות עצמו, ושהלחם עוני הוא בדיוק ההפך. שנית, היסוד הזה קשה להבין מה טיבו, זה ודאי לא חמץ גם אם הוא נאפה יותר לאט. אני חושב שבשורש הדברים עומד גם דבר נוסף, ובזה אני אסיים. אני חושב שהתהליך שתיארתי של המעבר מתעשייה ביתית למזון מתורש הגיע לשיעורים שבניגוד לאותו יהודי תמיד של החתם סופר שלא סמך על אף הכשר, אני חושב שהיום יש יהודים שלא סומכים על עצמם. אני רוצה לספר סיפור שלו לא הייתי שומע באוזני לא הייתי מאמין. יש בשכונה שלנו יהודי תמיד חכם שיש לו עץ של ערבות בחצר. תיקשתי ממנו סוכות אחד רשות לקטוף ערבות מתייבשות מהר להחליף. הוא אמר לי, אתה יכול לכתוב, ואתה יודע, אני לא משתמש בערבות האלה. אמרתי לו, למה? לא, הוא אמר, אין להם השגחה, אין לי רב שחותם שהם בסדר. אמרתי לו, סליחה, ואיפה יש לך את העץ? הוא אומר, תשמע, שנה אחת, היה לי ערבות, שמתי אותם באדמה, יצא עץ. אמרתי לו, באותה שנה היה השגחה על הערבות שלך? אמר, כן. אמרתי, טוב, אז כנראה גם העץ קשר. היום יש איזשהו מצב שאנשים לא סומכים על עצמם. רוצים חתימה. בדיוק כמעט הפוך מאותו כמעט הפוך מאותו תלמיד חכם הונגרי באמצע המאה ה-19 שלא סומך על אחרים, רק סומך על עצמו. היום אני חושב שבחוגים מסוימים, אני יכול לומר על אבותיי קדושים וצדיקים, אבל לא אנשי מעשה כל כך, אנשי תלמוד, אנשי עיון, אבל לסמוך על עצמי שמה שיוצא בסוף העשייה שזה קשר, כמו שהיום כמעט כל הדברים שנעשים בבית פה לא נעשים בחוץ, כלומר לא נעשים, אם זה מליחה, אם זה ניקור. אני חושב שאולי גם הדבר הזה עומד בשורש. אני יכול לומר, זה נכון עליהם, זה נכון על עצמי. כלומר, אני עובד על עצמי שאני אשמוך על עצמי, שאם אני אופה מצש אני יודע שהיא קשרה. אני רוצה להציע איזושהי דרך נוספת ש... על רקע הפתיחה, זה אולי יציע גם עוד פתרון לשאלת המעורבות. אולי שהדברים של הרב של קודסקי, שצריך להיות מעורב במהלך, בתהליך אפיית המצות, הם דברים חשובים. אבל הדרך היחידה היא לא רק להיות בחבורה בנושא אביב, היא גם להיות מעורב במצות, גם אם קונים אותם עם האפייה. למה אני מתכוון? אפשר ללכת לסופר, להוריד, לגלח מהמדף כמה קופסות של מצות, ולצאת את זה חובה. אבל גם אם אדם מחליט שהוא אוכל מצות מאפייה מתועפת, בין אם זה מאפיית יד, בין אם זה מאפייה של מצות מכונה, אפשר להיות בחבורה גם במאפייה. אפשר ללכת לבית החרושת ולקנות. אני עצמי שותף בחבורה שקונה מצות ממצות ירושלמי. אני כל שנה לוקח את הילדים, אנחנו אמנם לא עושים את כל המהלך, אבל אני יכול להגיד שהחוויה הזאת שהראש דיבר עליה, שאתה שותף לתחושה, שאתה מתכונן לחג, שאתה עושה את המצות, היא מושגת אחרת ופחות, אני לא חושב שזה אותו דבר, אבל היא בהחלט, היא נמצאת על הפרק, ובהחלט כדאי לשקול גם את האופציה הזאת. סיכומם של דברים, אני אסכם, השאלה לדעתי שעולה כאן בדיון היא הרבה מעבר לשאלה מה לקנות ומה לאכול. בסופו של דבר כל אדם מכריע לעצמו, היא נוגעת באמת לשאלה היסודית, וזה הצורך שלנו בעבודת השם, להתכונן, להיות מעורבים יותר, ההשתתפות באפייה, ההשתתפות בחבורות למיניהם, היא ודאי נותנת מימד הרבה יותר גדול של עומק, של שותפות במצווה, והדבר הזה הוא מאוד לברכה. הנושא שעמדנו עליו היום הוא גם קצה של דבר שנוגע לאחד מהאושיות של סיפור יציאת מצרים. אנחנו בסיפור יציאת מצרים מסתכלים אחורה. אנחנו משקיפים על העבר, ואנחנו רוצים ליצור אצלנו הזדהות בין העתיד, שזה דור הבנים, שאליו אנחנו מכוונים את סיפור יציאת מצרים עם העבר. ודור הבנים הוא דור ממוכן, כן? כל היום יהיו בדיחות על הטלפונים וכו', אבל דור הבנים הוא דור שחי במציאות חדשה, הוא חי במציאויות שלא סערו מבותינו. עם זאת, אנחנו מאמינים בלב שלם שמסורת העבר, שמסורת הדורות, היא משמעותית גם לדורנו אנו. והדרך ליצור את הדיאלוג הזה, הדרך למצוא את המשמעות של קבלת ההווה, אבל יציקת ההווה על אדני העבר, אין דרך אחת לעשות את הדבר הזה. ויש הרבה דרכים, אבל אנחנו כדאי שדרבן את עצמנו, גם בסוגיה הלכאורה הלכתית טכנית הזאת, למצוא דרכים שזה יעשה גם באמצעות קיום המצוות ולא רק באמצעות ריקודים וחוויות, שזה גם דבר כשעצמו חשוב, ולהמשיך לחפש דרכים שבהם נקיים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כיצא המצרים. תודה רבה, תודה רבה.